שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מם במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים בשורה הרביעית במם א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך עם מה שסיימנו אתמול לגבי בציעת הפת. בחלק השני נדבר על שיטת רב יהודה שצריך שהברכה תהיה כמה שיותר מדויקת. ובחלק השלישי, שהוא יהיה הכי ארוך, נדבר על שני נושאים. נושא אחד זה אדם שברך את הברכה הלא נכונה. נושא שני שיצא מתוך החלק הראשון זה על מה מברכים ברכת שהכל. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון שקשור לבציעת הפת, שזה נושא שגם הזכרנו אתמול לגבי הברכה שצריך לברך לפני בציעת הפת או תוך כדי בציעת הפת. היום נראה לגבי זה עוד שני סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי הפסק, כלומר מה קורה אם ברכתי, בצעתי את הפת, אבל אז דיברתי לפני שאכלתי, אז אם סתם דיברתי זה ברור שזה נחשב הפסק ואני צריך לברך עוד פעם. אבל אם דיברתי במשהו שקשור, אז זה לא נחשב הפסק ואני לא צריך לברך עוד פעם. השאלה היא מה נחשב קשור ומה נחשב לא קשור. לגבי זה נראה שלוש רמות, מהרמה הכי קשורה לרמה הכי לא קשורה, ונראה שלוש דעות בהם הורים. הרמה הראשונה זה שאחרי שהוא ברך, הוא אמר למישהו אחר, בוא תיקח לחם ותברך. מצד אחד זה לא קשור לברכה שלו עצמו, מצד שני זה כן קשור לברכה באופן ישיר. ברמה הזאת כולם מודים שזה לא נחשב הפסק, זאת רמה ראשונה. הרמה השנייה זה למשל שאדם מבקש שיעבירו לו את המלח. מצד אחד זה לא קשור לברכה עצמה, לכן רב אומר שזה כן נחשב הפסק, אבל מצד שני זה קשור לאוכל, וזה טוב שהברכה יהיה לאוכל שטעים לו, ולכן רב יוחנן ורב ששת אומרים שזה לא הפסק, זאת רמה שנייה. רמה שלישית שהיא עוד יותר לא קשורה לאוכל, וזה שהוא לא דיבר על האוכל שלו, אלא הוא אמר למישהו, לך תאכיל את השור. אז מצד אחד זה לא קשור בכלל לאוכל שלו, לכן גם רב, והפעם גם רב יוחנן אומרים שזה הפסק. מצד שני, אומר רב ששת, כיוון שבלי שהוא מאכיל את השור, גם לא עצמו אסור לאכול, אז זה כן קשור לאוכל, ולדעת רב ששת, גם זה לא נחשב הפסק. אז שוב, בתול ברוך לפי כולם זה לא הפסק, בהווה מלח לרב זה הפסק, לרב יוחנן ורב ששת לא, בלך תכין לשורים אוכל, לרב ורב יוחנן זה הפסק ורק לרב ששת זה לא. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור. הסעיף השני שלפי חלק מהמפרשים קשור לסעיף הראשון זה שאומר רב בר שמואל בשם רבי חייא שלפני שהוא בוצע את הפת שיבדוק שלכל המסובים יש מלח ולפתן לידם. למה? אז כתוב במשנה ברורה שזה קשור לנושא הקודם, כי אם אין להם מלח אז מה הם יעשו לפני שהם יאכלו? הם יבקשו את המלח ואז זה בעצם הפסק לפי חלק מהדעות, לכן הוא צריך לדאוג לזה לפני. אבל כל זה דווקא בפת שצריכה מלח, אבל בפת נקייה שהיא טעימה גם בלי מלח, אז באמת רב בר שמואל עצמו בצע לפני שהוא בדק שלכולם יש מלח, כי לא צריך מלח. זה עיקר הסעיף השני, שבפת פחות טעימה לדאוג שלכולם יש מלח לפני שאתה בוצע. ועכשיו בסוגריים די ארוכות, כיוון שכבר הזכרנו את רב בר שמואל בשם רבי חייא, הגמרא מביאה עוד שתי דרשות שלו, השנייה קצת קשורה לנושא שלנו. הדרשה הראשונה זה שכשאתה הולך להתפנות למי רגליים, הדרך הכי טובה שהכל יצא זה כשאתה יושב, כי כשאתה עומד אתה מפחד שהטיפות האחרונות ישפריצו לך על הרגליים, לכן אתה נמנע מהם. עכשיו מוסיף רב כהנא שזה נכון במקום שזה יכול להשפריץ, אבל אם הרצפה היא עפר או שאתה עומד במעלה מדרון, אז אין חשש שזה ישפריץ, וגם אז כל המי רגליים יצאו לך מהגוף. זה דרשה אחת. דרשה שנייה שקשורה קצת למלח שהזכרנו מקודם, אומר רב בר שמואל בשם רבי חייא שזה בריא אחרי האוכל לאכול מלח ואחרי השתייה לשתות מים. כך גם כתוב בשתי ברייתות. יש עוד ברייתה שאומרת שזה גם בריא לשתות מים אחרי אכילה, לא רק אחרי שתייה. ואגב זה גם מביאים עוד כמה דברים בריאים. יש שני דברים שזה בריא לאכול אותם אחת לחודש אבל לא יותר, וזה עדשים וחרדל, ויש דברים שהם תמיד בריאים וזה דגים קטנים והטעם של קצח, אבל רק צריך להיזהר מהריח שלו שהוא מסוכן. עד כאן המאמר מוסגר, ועד כאן החלק הראשון של השיעור שדיברנו על הפסק. החלק השני מתחיל בערך בשליש התחתון של עמוד א', והוא מחזיר אותנו למשנה בתחילת הפרק. במשנה למדנו שלפי תנא קמא על פירות הארץ, שזה מה שאנחנו היום קוראים ירקות, אומרים בורא פרי אדמה, וגם על ירקות, למשל חסות וקטניות, גם על זה אומרים בורא פרי אדמה. לעומת זאת רב יהודה אמר שצריך לפרט יותר, ועל אותם ירקות שהם בעצם סוגים של דשאים, כלומר עשבים, אז אומרים בורא מיני דשאים, כי צריך שהברכה תהיה כמה שיותר מדויקת ומפורטת. זו דעת רב יהודה. לגבי זה רבי זיירא או רבי חנינא בר פפא אמרו שני דברים. דבר אחד הם אמרו שההלכה לא כרב יהודה, דבר שני הם הביאו לו מקור וזה מהפסוק ברוך השם יום יום, כלומר צריך לפרט את המעלות של השם כל יום למה שמתאים לו, ואותו דבר על כל ירק וכל מאכל למה שמתאים לו. זה לגבי רבי יהודה. עכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו את רבי זיירא או רבי חנינא בר פפא, מביאים עוד רשע שאחד מהם אמר, וזה שבדברים רוחניים, בניגוד לדברים פיזיים, ככל שאתה יותר מלא אתה יכול לקבל יותר, וככל שאתה יותר ריק אתה דווקא יכול לקבל פחות. זה היה בסוגריים, ועד כאן חלק השני של השיעור, והגענו למשנה בתחתית עמוד א'. בחלק השלישי והאחרון להיום, והוא גם החלק הארוך יותר, אנחנו נראה שני נושאים. נושא אחד נעסוק בשינוי בברכה, כלומר שהוא ברך את הברכה הלא נכונה. נושא שני שנגיע אליו מתוך הנושא הראשון יהיה לגבי ברכת שהכל. את החלק הזה, בשביל לסדר אותו בראש, נחלק לחמישה סעיפים. שני הסעיפים הראשונים עוסקים בשינוי ברכה בין עץ לאדמה. הסעיף השלישי עוסק בשינוי ברכה עם שהכל. הסעיף הרביעי מובא בדרך אגב. והסעיף החמישי עוסק בעל מה מברכים שהכל, לא כשזה טעות, אלא לכתחילה. אלה חמשת הסעיפים, נראה אותם אחד אחד. אז הסעיף הראשון והשני כאמור זה טעות בין עץ לאדמה. הסעיף הראשון זה שהוא ברך על משהו שהוא פרי העץ, בורא פרי האדמה. אומרת המשנה שהוא יצא. למה הוא יצא? כי העץ הרי מקבל את החיות שלו מהאדמה, אז גם פרי העץ הוא בעצם סוג של פרי האדמה. עכשיו אומרת הגמרא, כי שיטת מי זה? זה כשיטת רב יהודה, שאם אדם כתב פרי בשביל להביא אותו ביקורים, ואז העץ שלו מאיזושהי סיבה נקצץ, בכל זאת הוא יכול לומר את מקרא ביקורים. אפילו שבמקרא ביקורים הוא אומר האדמה אשר נתת לי, ובעצם כרגע כבר אין לו את העץ שעליו אותו פרי גדל, אבל אומר רב יהודה זה לא משנה, כי עדיין יש לו את האדמה וזה מספיק. אז אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין העץ לאדמה, ולכן גם בברכות הוא יצא ידי חובה. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי מצב בדיוק הפוך, שהוא לקח פרי האדמה והוא ברך עליו בורא פרי העץ. כאן אומרת המשנה שהוא לא יצא. עכשיו שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי ברור שלגזר אין שום קשר לעץ. עונה הגמרא גם כאן, כמו בסעיף הקודם, שהמשנה מתאימה לרב יהודה, ולפי דעתו באמת יוצא שיש כאן חידוש. למה? כי רב יהודה בנושא אחר לגמרי אמר שעץ הדעת שאדם וחווה אכלו ממנו בעצם לא היה ממש עץ, אלא זה היה חיטה. אז הנה אנחנו רואים שאפילו לחיטה רב יהודה קורא עץ. אז היינו חושבים שאולי זה נכון גם לברכות, שאם הוא ברך על משהו כמו חיטה או שאר ירקות בורא פרי העץ, הוא יצא ידי חובה. כמה שמלן שלא, כי לגבי ברכות צריך את ההגדרה האמיתית של עץ, שזה דווקא בדבר כזה שאם תיקח לו את הפרי אז הגזע יכול להצ מצמיח עוד פרי. לעומת עוד ירקות זה לא ככה, לכן זה לא עץ, ואם הוא ברך עץ הוא לא יצא ידי חובה. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שהמשנה ממשיכה ואומרת שעל כל הדברים, אם הוא אמר שהכל, אז בדיעבד הוא יצא ידי חובה, כי שהכל כולל את הכל. זה מה שכתוב במשנה, אבל דן להגמרה, האם זה נכון גם לגבי פת ויין, שאצלם כידוע יש ברכות מיוחדות, והשאלה היא, האם שהכל יכול להיות תחליף גם להם? אז בזה יש מחלוקת אמוראים. רב הונא אומר שלא, רב יוחנן אומר שכן. עוד פעם שנזכור, רב הונא אומר שלא, רבי יוחנן אומר שכן. זאת המחלוקת לגבי שהכל. עכשיו מציעה הגמרא שבעצם המחלוקת הזאת היא לכאורה זהה למחלוקת הנעים. על מה המחלוקת הנעים? שאדם לקח פת, ובמקום לברך את הברכה שחכמים תקנו, הוא אמר, כמה נאה פת זו, ברוך המקום שברא. כלומר, הוא המציא לעצמו ברכה חדשה. האם הוא יצא? אז רבי יוסי שם אומר שלא, ורבי מאיר אומר שכן. עוד פעם, רבי יוסי אומר שלא, רבי מאיר אומר שכן. עכשיו כאמור מציעה הגמרא שזה בעצם אותה מחלוקת, כלומר אין הבדל בין לומר על פת שהכל או לומר על פת כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה, ורב הונא שאומר שהוא לא יצא הוא בעצם כמו רבי יוסי, ורבי יוחנן שאומר שהוא יצא הוא בעצם כמו רבי מאיר. זאת ההצעה של הגמרא, אבל הגמרא דוחה, והיא אומרת שבאמת אין קשר בין המחלוקות, כי בכל אחד יש שיקול להקל או שיקול להחמיר שאין בשני. מצד אחד, כשאתה אומר שהכל, יש סיבה להקל, כי בניגוד לכמה נאה פת זו, בשהכל לא המצא את הברכה, השתמשת בברכה קיימת. זה מצד אחד. מצד שני, כשהוא אומר כמה נאה פת זו, אז אמנם הוא המציא ברכה, אבל הוא התייחס בפירוש לפת. בניגוד לכשהוא אמר שהכל, שהוא בכלל לא התייחס לפת. ממילא, שתי המחלקות לא תלויות אחת בשנייה, ואין בעיה לומר שבאחת הוא יצא ובשנייה לא, ולהפך, עד כאן הסעיף השלישי, שראינו את המחלוקת לגבי כשהוא ברך שהכל על פת ויין. הסעיף הרביעי ממשיך את מה שהרגע ראינו. הרגע ראינו שאם הוא אמר כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה, שזה מחלוקת, רבי יוסי אומר שלא ורבי מאיר אומר שכן. עכשיו מסביר הראש שבסעיף הרביעי אנחנו בעצם מביאים דעה שפוסקת כמו רבי מאיר, שהוא יצא די חובה, ומביאים סיפור על זה על בנימין הרועה, שהוא במקום לברך את הנוסח הרגיל של ברכת המזון, הוא פשוט היה אומר בריך מראי דהי פיתה, ברוך מי שברא את הפיתה הזאת. זאת הברכה שהוא היה מברך, ורב אמר שהוא יצא די חובה, כאמור כמו רבי מאיר. זה הסיפור והפסק של רב, ועכשיו שואלת על זה הגמרא שתי שאלות ואז עוד שאלה. השאלה הראשונה, אז איך יכול להיות שהוא יצא לפי רב? הרי לפי רב, כל הברכה צריכה שיהיה בה תזכרת שם השם. עונה הגמרא שבאמת כאן הוא כן הזכיר, כלומר הוא לא סתם אמר בריך מראי דהי פיתה, אלא הוא אמר בריך רחמנה מראי דהי פיתה, ורחמנה זה הרחמן, שזה בעצם כינוי לשם השם, וזה בסדר גם לפי רב. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אז איך יכול להיות שהוא יצא? הרי בברכת המזון יש שלוש ברכות, ומה שהוא אמר זה רק ברכה אחת. עונה הגמרא, נכון, באמת מה שאמרנו שהוא יצא זה רק בברכה הראשונה, אבל עדיין הוא צריך לברך עוד שתי ברכות. זאת השאלה השנייה והתשובה. שאלה שלישית שנובעת משתי השאלות הקודמות, אם באמת הכל כאן כל כך פשוט, כלומר שהוא גם אמר את שם השם, הוא גם אמר שלוש ברכות, אז מה החידוש הגדול כאן שהוא יצא? לא סביר שהחידוש הוא פשוט שהלכה כרבי מאיר שאפשר לשנות מהנוסח של הברכה, כי כנראה שאת זה כבר ידעו, אלא אומרת הגמרא שכאן החידוש הוא שהוא ברך בלשון חול, כלומר לא בעברית. עכשיו האמת היא שגם זה לא כזה חידוש, כי אנחנו כבר יודעים ממשנה בסוטה שברכת המזון אפשר לומר אותה בכל לשון, אבל עדיין יש כאן חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שאומנם אפשר לומר בכל לשון, אבל צריך שלפחות זה יהיה תרגום מילולי. מכאן אנחנו לומדים שאפילו תרגום מילולי לא צריך, אלו יכול לומר את זה בסגנון דברים אחר לגמרי מהברכה המקורית. עד כאן הסיפור לבנימין הרואה, שרב פסק שגם בברך רחמן אמרי דאי פיתה הוא יצא ידי חובה, כמו רבי מאיר מהסעיף הקודם. עכשיו רק בסוגריים נוסיף, אמרנו לפני רגע שלפי רב צריך שבכל ברכה יהיה את שם השם, הגמרא מאירה שזה מחלוקת, ולפי שמואל גם זה לא מספיק, אלא צריך את שם השם וגם מלכות, כלומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. עד כאן הסעיף הרביעי בחלק הזה של השיעור. הסעיף החמישי והאחרון מתחיל במשנה בעמוד ב', והוא בעצם ממשיך את הנושא שלנו של ברכת שהכל. מקודם בסעיף השלישי דיברנו על אדם שברך שהכל בטעות ואמרנו שהוא יצא ידי חובה. עכשיו נדבר על מה צריך לברך שהכל לכתחילה, לא כשזה טעות. לגבי זה יש שתי קבוצות של דברים. קבוצה אחת זה דברים שגידולם לא מהארץ, אומרים עליהם שהכל, עוד רגע נפרט. קבוצה שנייה זה דברים שהם כן מהארץ, אבל הם התקלקלו קצת, וגם עליהם, לפי תנא קמא, אומרים שהכל. אלה שתי הקבוצות, עכשיו נפרט על כל אחת. אז כאמור, הקבוצה הראשונה זה דברים שאין גידולה מן הארץ, למשל בשר, בהמות, עופות ודגים, חלב, ביצים, גבינה, מלח, כמהין ופטריות. שאומנם כמהין ופטריות נראים כאילו שהם גודלים מהאדמה, אבל באמת הם לא מחוברים, הם לא יונקים מהאדמה, הם פשוט יושבים עליה. עכשיו לגבי הדוגמה הזאת של כמהין ופטריות, מקשה הגמרא, מנדר, אם אדם נודר שהוא לא יאכל מפירות הארץ, אז באמת הוא מותר בכמהין ופטריות, כי הם לא פירות הארץ, הם לא גדלו מתוך הארץ. אבל אם הוא נדר שהוא לא יאכל מכל גידולי קרקע, אז הוא אסור גם בכמהין ופטריות. אז בעצם יש כאן סתירה, כי לגבי נדרים זה נחשב גידולי קרקע, ולגבי ברכות אמרנו שזה לא נחשב דבר שגידולו מן הארץ. זאת השאלה, ועונה הגמרא שבאמת יש כאן מצב ביניים. מצד אחד הם צמודים לארץ ומקבלים לחלוכית מהארץ, אבל מצד שני הם לא יונקים את זה מתוך הארץ, הם פשוט נוגעים בלחלוכית כי הרי אין להם שורשים בארץ. ממילא אומרת הגמרא לגבי נדרים ששם מה שקובע בסופו של דבר זה הכוונה שלו, אנחנו מניחים שהכוונה של האדם זה לכלול גם פטריות, כי זה נראה כאילו שזה גודל בארץ. אבל לגבי ברכות, שם מעניינת אותנו ההגדרה האובייקטיבית, האם זה נחשב שזה גודל מהארץ או לא, ממילא פטריות לא נחשבות שהן גדלות מהארץ. עד כאן לגבי פטריות, שזה בקבוצה הראשונה של דברים שאומרים עליהם שהכל, ועכשיו נעבור לקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה זה כאמור דברים שהם פעם היו דברים שגדלו מהארץ, אבל הם קצת התקלקלו, ולכן לפי תנא קמא זה יורד לשהכל. לפי רב יהודה, אם זה מין כללה, אז לא מברכים על זה כלום. במה מדובר? אז בברייתא יש דוגמה של פת שאיפשה, יין שהקרים, תבשיל שאיבר צורתו, ובמשנה יש גם שלוש דוגמאות של חומץ, גובי, שזה סוג של הרבה כשר, ונובלות, שזה תמרים שהתקלקלו. אלה הדוגמאות, ועכשיו נתמקד בנובלות ובזה נסיים. מה זה נובלות? לגבי זה יש שתי גרסאות בגמרא. גרסה הראשונה זה שזה מחלוקת בין רבי זירא לרבי הילה, שלפי דעה אחת זה תמרים שהתקלקלו כי הם נשרפו בשמש, לפי דעה השנייה הם פשוט נשרו מהרוח עוד פעם, או בגלל השמש או בגלל הרוח. זאת הגרסה הראשונה, שזה כאמור מחלוקת, אבל לגרסה הזאת יש שתי קושיות על האפשרות של רוח, ולכן בסוף נביא את הגרסה השנייה שבאמת אין מחלוקת, ולפי כולם במשנה שלנו מדובר שהם נשרפו מהשמש ולא שהם נפלו מהרוח. מה שתי הקושיות? קושיה ראשונה משיטת רב יהודה, קושיה שנייה משיטת תנא קמא. הקושיה מרב יהודה זה שהוא אמר שאם זה מין כללה לא מברכים עליו בכלל. עכשיו בפשטות רב יהודה התייחס לכל הדוגמאות במשנה, כלומר חומץ, גובי ונובלות. עכשיו אם נובלות זה כול התמרים שנפלו בגלל הרוח, זה לא כזה מין כללה, לכן זה לא סביר שזאת הכוונה. זאת הקושיה הראשונה. עכשיו עם הקושיה הזאת אפשר איכשהו להסתדר, כי אפשר לומר שרב יהודה לא דיבר על נובלות אלא רק על חומץ וגובי, אבל עכשיו נראה קושיה שנייה שאותה כבר לא נצליח לתרץ. הקושייה השנייה זה על שיטת תנא קמא, שמברכים שהכל. אומרת הגמרא, אם זה רק תמרים שנפלו בגלל הרוח, למה זה יורד לשהכל? מה רע בהם? תברך עליהם בורא פרי העץ. זאת הקושייה השנייה, ועליה אין תשובה, ולכן כאמור באמת הגמרא משנה את הגרסה, ולפי כולם אצלנו נובלות זה תמרים שנשרפו מהשמש, ואז גם רב יהודה וגם תנא קמא מובנים, כי זה באמת דבר לא טוב, ולכן לפי רב יהודה לא מברכים בכלל, לפי תנא קמא שהכל, אז המשנה שלנו מסתדרת מצוין, אבל עדיין הרי אמרנו שזה מחלוקת רבי זירא ורבי הילה, האם זה מהשמש או מהרוח, אז מה, פשוט העלמנו את המחלוקת? אז לא, לא העלמנו את המחלוקת, אלא אנחנו פשוט מנסים להעביר אותה למקום אחר. לאן אנחנו מנסים להעביר אותה? לנושא אחר לגמרי, וזה הדין של דמי. כידוע, חזל גזרו דין של דמי על פירות של עמי הארץ, כי הם חשדו שאומנם הם מפרישים תרומה, אבל הם לא מפרישים מעשרות, לכן אם אתה קונה מעם הארץ, אתה צריך לעשר, אבל אם מדובר בדבר כזה זול, שלא אכפת לעם הארץ לעשר, אז על זה לא גזרו, כי כנראה שהוא כן יסר. איך זה נקרא? זה נקרא קלים שבדמי, אותם דברים קלים וזולים, שעליהם לא גזרו את האיסור. עכשיו, אחד מהדברים שמצוינים שם זה נובלות תמרה. אז אומרת הגמרא שאולי על זה המחלוקת, האם הכוונה מהשמש או מהרוח. זה מה שהגמרא מנסה לומר, אבל גם על העמדה הזאת של המחלוקת, הגמרא מביאה שתי קושיות, אחת על האפשרות של רוח, ואחת על האפשרות של שמש, ובאמת לאפשרות של שמש לא תהיה לנו תשובה. מה שתי הקושיות? קושיה הראשונה זה לפי השיטה של רוח, איך אפשר בכלל לדבר על תרומות ומעשרות בנובלות תמרה? הרי לפי זה, מה זה נובלות תמרה? שהם נשרו על ידי הרוח, ואם נשרו אז הם הפקר, והרי בהפקר אין דין של תרומות ומעשרות. זאת קושיה ראשונה, אבל אומרת הגמרא, זה לא קשה, כי אפשר לומר שאותו אדם שאסף את ההפקר עשה מזה הרימה, וברגע שאתה עושה הרימה, זה שוב מתחייב בהפרשת תרומות ומעשרות. לכן זה לא קשה, זאת הקושיה על הדעה של רוח, וכאמור תרצנו. קושייה שנייה היא דווקא קושייה על השיטה של שמש. אומרת הגמרא, למה אצלנו לגבי ברכות כתוב נובלות, ואילו שם לגבי דמי כתוב נובלות תמרה? הרי בשני המקרים מדובר בנובלות של תמרים, אז למה יש ניסוח שונה? אז מילא לפי השיטה של רוח, זה מובן. אצלנו בברכות מדובר בשמש, ובמקרה של דמי מדובר בשל רוח, אז ממילא מובן שיש ניסוח שונה. אבל לפי השיטה שבשני מדובר בשמש, אז ההבדל בין הניסוחים לא מובן, ובזה הגמרא באמת נשארת בקשיה. וזה הגענו לשורה הרביעית במ"א עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון דיברנו בהתחלה על הפסק בין הברכה והבציעה לבין האכילה, שאמרנו שאם הוא אמר תול ברוך זה לא הפסק, אם הוא עבר רבי מלח לרב זה הפסק, לרב יוחנן ורב ששת לא, אם הוא אמר לך תאכיל את השברים אז לרב ורב יוחנן זה הפסק, אבל לרב ששת עדיין לא. בנוסף לזה הבנו שצריך שלפני שהוא בוצע, יבדוק שלכולם יש מלח בשביל שהם לא יצטרכו לעשות הפסק בשביל לבקש, אבל אם זה פת נקייה שלא צריכה, אז אין בעיה. אגב, זה גם דיברנו על דרשות על מרגליים ועל שבריא לאכול מלח אחרי האכילה ולשתות מים אחרי השתייה, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שיטת רב יהודה שצריך לברק במדויק, בורא מיני דשאים, אמרנו שההלכה לא כך והבאנו למקור מברוך השם יום יום. בחלק השלישי דיברנו על שינוי בברכות ועל ברכת שהכל, את החלק הזה חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על אדם שברך על עץ אדמה והוא יצא, ואמרנו שזה כשיטת רב יהודה במקרא ביקורים. בסעיף השני ראינו מקרה הפוך, שהוא ברך על אדמה עץ והוא לא יצא, והחידוש הוא שאפילו לרב יהודה שקורא לחיטה עץ, בכל זאת לגבי ברכות הוא לא יצא ידי חובה. בסעיף השלישי דיברנו על מה קורה כשהוא ברך על הכל שהכל, אז המשנה אמרה שהוא יצא, אבל יש מחלוקת האם זה נכון גם לגבי פת ויין, לפי רב הונא לא, לפי רב יוחנן כן. ניסינו לתלות את זה במחלוקת לגבי אדם שאומר כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה, שלפי רבי יוסי לא ולפי רבי מאיר כן, אבל דחינו שאין קשר בין המחלוקות, כי כשהוא אמר שהכל, מצד אחד הוא אמר ניסוח של ברכה, אבל מצד שני הוא לא הזכיר את הפת, וכשהוא אמר כמה נאה פת זה, להפך, הוא לא אמר ניסוח של חזל, אבל הוא כן הזכיר את הפת, לכן המחלוקות לא קשורות אחת לשנייה, עד כאן הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו סיפור לגבי בנימין הרועה, שהוא היה מברך ברכת המזון בריך מראי דהי פיתה, ורב פסק שהוא יצא, שזה בעצם כמו רבי מאיר מהסעיף הקודם, שאפשר לשנות את הנוסח ובדיעבד הוא יצא, אבל הדגשנו שהוא אמר גם רחמנה, כלומר הזכיר את שם השם כי כך צריך לפי רב, וזה גם רק הייתה הברכה הראשונה, והוא אמר עוד שתי ברכות, והחידוש כאן זה שאפשר בכל לשון, ואפילו שזה לא תרגום מילולי. אגב, אמרנו שלפי רב צריך שם השם, לפי שמואל גם צריך להזכיר מלכות בכל ברכה, עד כאן הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי ראינו על מה מברכים שהכל לכתחילה, אז ראינו שתי קבוצות. קבוצה ראשונה זה על דבר שאין גידולו מן הארץ, כמו בשר, חלב, ביצים, וגם מלח, כמהין ופטריות. לגבי כמהין ופטריות הקשנו מנדרים, ואמרנו שבאמת זה מצב ביניים, שלגבי נדרים זה נחשב גידולי קרקע, ולא לגבי ברכות. זאת קבוצה ראשונה. קבוצה שנייה זה דברים שכן גדלו בקרקע אבל התקלקלו, כמו פת שיפשה, יין שקרים, תבשיל שיבר צורתו, חומץ, גובי ונובלות. לגבי נובלות, שזה תמרים שקצת התקלקלו, ראינו שתי גרסות במה מדובר. לפי גרסה אחת יש מחלוקת האם זה בגלל שמתקלקלו מהשמש או נשרו מהרוח, אבל הקשנו ובסוף אמרנו שזה רק מהשמש, ואת המחלוקת ניסינו להעביר למקום אחר לגבי שנובלות תמרה הם קלים שבדמי, כלומר חזל לא גזרו עליהם דמי, ואמרנו שאולי שם המחלוקת האם זה מהשמש או מהרוח, וגם כאן הבנו קושיות. קושיה אחת על האפשרות של רוח שלכאורה זה הפקר, אבל דחינו שיכול להיות שהוא אסף ועשה הרימה ואז הוא כבר כן חייב תרומות ומעשרות. קושיה השנייה זה שאם זה רוח זה מובן למה אצלנו הניסוח זה רק נובלות ושם בדמי זה נובלות תמרה, כי אצלנו זה שמש ושם זה רוח, אבל אם בשני המקרים זה שמש אז ההבדל בניסוח לא מובן. הגמרא בזה נשארת בקשיה. כל טוב.